בוקר טוב, אנחנו נכנסים בעזרת השם לסדרה חדשה של הפרשיות של חומש שמות, ויש הקבלה בין חומש שמות לבין חומש בראשית, ויש המשכיות של חומש שמות. ההקבלה היא היצירה. הרמב"ן כותב שספר בראשית הוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, וגם כל הפעולות של האבות היו פעולות של יצירה, מפני שמעשה אבות סימן לבנים. כשיטת הרמב"ן בספר בראשית שכל הפעולות של האבות הם כאין יצירה לזרעם, כי זה בא להודיע וגם ליצור את כל העתיד לבוא. ספר שמות הוא גם ספר היצירה, אבל לא של היחיד, כמו בספר בראשית היו יחידים, אדם, שת, אנוש, נוח, אברהם, אפילו יעקב שמיתתו שלמה, זה יצירה של היחידים. הנה כאן מתחיל ספר היצירה של עם ישראל. והיצירה של עם ישראל נמשכת מתחילת שמות, ספר שמות ועד סופו. כיצד? הפסוק הראשון אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. מדובר על בני ישראל, שהם פרו וישרצו וירבו ויעצמו. הוא מסיים הספר, שמות, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, עיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. כאשר היצירה של עם ישראל, המתרחשת לנגד עינינו בספר שמות, מורכבת משלושה מאורעות עיקריים. הראשון, יציאת מצרים, שיעבוד מצרים, ויציאת מצרים, זה הראשון. השני, קריאת ים סוף והניסים שנעשו בדרך, אחר כך מעמד הר סיני והשריית המשכן, השכינה שורה במשכן. זה השלמת היצירה של עם ישראל, היא לא במעמד הר סיני שהוא היה מעמד חד פעמי, אלא במשכן שהשכינה מתמידה לשכון בקרבם, ולהעתיק את מעמד הר סיני לאורך כל תקופת המשכן, ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו. ובזה מוגשמת ומושגת המטרה של היצירה הראשונה של ספר בראשית. הכיצד? שראה על הפסוק, על הפסוק יום השישי דרשו חז"ל עמודי שמיים ירופפו, שהעולם לא נשלם עד שבני ישראל יקבלו את התורה. למה כתוב יום השישי? תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם מקבלים ישראל את התורה המוטב, ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. נמצא שעמודי שמיים ירופפו וכל העולם כולו תלוי ועומד עד שישראל יקבלו את התורה במתן תורה. נמצא שמתן תורה בעצם הוא גמר הבריאה. אם כן, הבריאה מתחזקת, לכן נקרא יום השישי, שיום השישי בסיוון הוא בעצם גמר הבריאה. הווה אומר שהשלמת היצירה של העולם הוא בהשלמת היצירה של עם ישראל. זאת אומרת, שדרשו חז"ל בראשית, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, נברא העולם. אם כן, גמר היצירה של העולם הוא במתן תורה. הרי שספר שני מקביל לספר ראשון, וזה שספר ראשון הוא ספר היצירה, וספר של האדם היחיד, וספר שמות הוא ספר היצירה של עם ישראל כולו, שכמו כותב הכוזרי, ששורה עליו השכינה בהמונים גדולים, וזה במתן תורה. אבל בתחילת ספר שמות פרשתנו, אנחנו רואים שהיצירה של עם ישראל היא יצירה מופלאה. אנחנו רואים שיש הקבלה מסוימת במופלאות של היצירה הזאת. בספר היצירה של בראשית, תחילת הבריאה הוא האור, וירא אלוהים את האור כי טוב. ובספר שמות, ותרא אותו כי טוב הוא, אצל משה, נתמלא הבית כולו אורה. כן, יש טוב פיזי, האור, ויש האור הרוחני שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, וזה ותרא אותו כי טוב הוא, אצל משה רבינו, ראתה את משה. ובתחילת היצירה, נוח היה בתיבת נוח. ובתחילת יצירת העם, משה רבינו, גם הוא היה בתיבה. ושונה תיבת נוח מתיבתו של משה בשני שינויים. שנוח בתיבת נוח, היה לו נוח להציל את עצמו בלבד. אז הוא לא היה משה אחרים, היה לו נוח לו להיות בתיבה. לפיכך, זכה למדרגה של בן נוח, מי נוח, את עצמו הציל. משל לשני קברניטים שהיו, נקלעו לסערה בלב ים, ואחד נטש את הספינה והציל את עצמו, ואחד לא זז מהספינה וירד אחרון, עד שהביא את כולם בריאים למחוז חפצם, התווכחו ביניהם. נוח אומר למשה, גדול אני ממך, שאני הצלתי מן המבול, ואתה ניצלת רק מהיאור. אומר לו משה רבנו, כן, אתה את עצמך הצלת, אני הצלתי את עצמי ואת עם ישראל כולו. אם כן, יש כאן התפתחות של היצירה. שניהם עברו דרך המסלול של התיבה, אבל השאלה היא, מה בריאתו של משה רבנו? להציל אחרים. ולכן משה כמציל אחרים נבחן בפרשתנו באמת בשלושה אירועים שיסודם בהצלת אחרים. מתחילה הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, הרי הניסיון הראשון. איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואז הוא הורג אותו יחד המצרי והתמנהו בחול, למד שגו בשם המפורש. ביום השני הוא רואה שני אנשים עברים ניצים, והוא אומר לרשע, למה תקר רעיך? ואז נאלץ לברוח למדיין, ובמדיין הוא מושיע את בנות יתרו. הרי שלושה מעשים של תשועה. אז משה רבנו נבחן את מנהיגותו, אם הוא ראש קטן או ראש גדול. אם היה ראש קטן, דואג לעצמו, אני נמצא בתיבה, אני לא רואה, מה שקורה לאחרים זה לא עסק שלי, לא. ויגדל משה, ויצא אליך, וירא בסבלותם. תכונתו של המנהיג, שורה בסבלותם של עמו. לכן בשלושה מקרים אלה נוצרת החזקה של שמו משה, שהוא משה אחרים. זה תכונתו של המנהיג משה. אבל אנחנו רואים שהיצירה של משה היא כולה ניסית ופילאית מרגע לידתו. קודם כל, כמעט שמשה רבינו לא הופיע לעולם, שרעליבא דראש הסנהדרין והוא אמרם, שפרש מאשתו בעקבות הגזרות של פרעה, הווה נתחכמה לו, אז לא היה עתיד לעם ישראל, כי כולם פרשו מנשותיהם, ורק מרים הייתה, והיא אומרת לאבא של האבא של אבא, אבא, שלך הקשה משל פרעה, פרעה לא גוזר על הסחרים, אתה גוזר גם לסחרים וגם לנקבות. אז אליבא דאמרם לא היה המשכיות, לא היה משה רבנו, לא היה ספר שמות, לא היה עם ישראל, אליבא דאמרם. אבל הקטנה הזאת מרים הבינה מהרגע הראשון שלהתחכם על פרעה זה להמשיך את יסוד הקיום של העם היהודי בכל מקרה. ולכן רק בזכותה עשה אביה פריון והחזיר את אשתו, ואתה מרים מתרופפת לפניהם ועשו להם חתונה עם הפריון כמו החתונה הראשונה. ואומר, זה החזרה פלאית, כי מי זה שישמע לכל ילדה קטנה ויעשה מעשה? אז כמו שכולם קודם פרשו מנשותיהם, שאלו ראו כולם, שגדול הדור עושה כן, החזירו נשותיהם. אז הרי הצלה פלאית, בעצם בריאתו של משה היא באורח פלא. מצד שני אחר כך, כשמשה הוא שם ביאור, גם הוא בסכנה. כי מי הוא זה אשר יציל את משה רבנו ביאור, בשעה שכל העולם כולו מקיים גזירת המלך, אז בת פרעה לא תקיים גזירת המלך? לפיכך באו נערותיה ואמרו לה, כל העולם כולו מקיים גזירת המלך, ואת לא תקיימי. אז הסבירות היא שבאמת היא לא תציל את משה, זה הסבירות. אם זה הסבירות, אז אין לנו חומש מות בכלל, כי אין לנו מתן תורה, ואין לנו משה רבנו נביא, כי כולם מקיים גזירת המלך. אבל בא גבריאל וחוותן בקרקע. אותו גבריאל שהוא מופיע בדיוק בזמנים הכי קשים, בא להראות שגבורותיו של אל זה לא כמחשבותיו של בני אדם, חוותם בקרקע, ודווקא מרים היא זו שמצילה את משה. נמצא שמשה גדל בארמון של פרעה ולומד גילולי מלכות אצל פרעה, זה בעצם בזכות פרעה, זה אהבה נתחכמה. אם כן, ספר שמות מגלה לנו שאהבה נתחכמה של הגויים פועל כבומרנג נגדם, כי בזכות אהבה נתחכמה של פרעה הושלך משה ליאור, ואומנם היה בסכנה, אבל דווקא משום כך הוא גדל בארמון של פרעה, והיה מסיר כתרו של פרעה מעל ראשו, ועשו לו את מבחן הגחלים, ומשה רבנו כמעט עמד במבחן בהצלחה, ולקח את הגחלים, את הזהב. אם היה עובר את המבטטס בהצלחה, את ה-IQ, היו מוצאים, או, הנער הזה מבין, אז שוב היה דינו למוות. פעם שנייה משה רבנו בסכנה. כן, שוב, כל ספר שמות בסכנה, ומשה רבנו מנהיגותו בסכנה, כי מיד אחת דינו להעמית, אם הוא לוקח את הזהב. שוב מתערב המלאך גבריאל גבורותיו של אל, מסית אותו לגחלים, ומשה נשאר כבד פה וכבד לשון. זה ממש דבר מופלא, ודבר השם אל משה לאמור, פה שמדבר עם השכינה, לא, לא ראוי לו להיות פה שלם, לא בעל מום, זה לא כבוד שמיים, פה נדבר עם השכינה, כבד פה וכבד לשון. רוצה הקדוש ברוך הוא להנציח את העניין ולהראות נס בתוך נס. משה כבד פה וכבד לשון, שמה תחשוב שהוא היה פרסונליטי אפלוקוונס, הוא היה נואם גדול, הוא היה בגין, הוא ידע לדבר משהו, 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 הוא יצא, לא. דבר השם, דבר השם. לא כוחו של משה, אלא דבר השם בעולם. לכן השם עושה איתו נס בתוך נס, כדי להנציח את העניין של הנס הגחלים, כלומר, בעצם היה משה בסכנה, נזכור בעצם שסוד הקיום של עם ישראל הוא בעצם ניסה הקדוש ברוך הוא, אבל לא בדרך הטבע. כי פעמיים היה משה בסכנה, שלוש פעמים. פעם אחת בעצם היוולדו, נס, שהחזיר את נשותיהם, פעם אחת ביאור שהצילה אותו בת פרו, פעם שלישית עם הגחלים, פעם שלישית, זה כבר הוחזק בניסים, אבל כל זה נס מאיתו יתברך. ואבא נתחכמה לו, עושה שיושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, שדווקא פרו מגדל את משה, והוא מגדל את מנהיגם של ישראל. ובייחוד על פי דברי המדרש, שאומר שבשבוע שעבר קראנו שפקוד יפקוד אלוקים אתכם וניתם את עצמותיים מזה שככה ציווה יוסף וככה ציווה יעקב. פקוד יפקוד, אז כל משיח שקר יבוא שבתאי צבי ויגיד אני שבתאי צבי ואני המשיח שלכם ואני אומר פקוד יפקוד. מי אמר את זה? כל אבא מלמד את הבן שלו שהגואל יגיד פקוד יפקוד. אז למה נתלש משה מבית אביו? כדי שהוא לא ישמע פקוד יפקוד מאביו, אלא ישמע את זה רק מפי הקדוש ברוך הוא בסנה, שאמר לו, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם מצרים. נמצא שדווקא תלישותו של משה מבית אביו, מכשירה אותו להיות הגואל, והתלשו מבית אביו, זה רק בעזרתו האדיבה של פרו, שגזר את הגזרות. הרי שוב אבל התחכמה לו, שהתחכמה לו של פרו, בעצם גורם דווקא שמשה, הוא יגיד פקוד יפקוד ואז יגיד בפי השם בסנה ואז ויאמן העם וישמעו כי פקד השם בבני ישראל. כן, פקד השם בבני ישראל זה הכל באורך ניסי ופלאי. כן, סוד הקיום של עם ישראל ושל משה רבנו הוא כולו ניסי ופלאי מתחילת ספר שמות. לכן כל הספר בא לחנך אותנו את עם ישראל לאמונה, לאמונה בניסי יציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב הארץ, כמו שכתוב שם למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ופסוק אחד אומר למען תדע כי להשם הארץ. לאמור שבא לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למען תדע כי להשם הארץ, שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותה. וגם למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שאני בעל היכולת להתערב. אבל יש בעל היכולת שהוא יכול להתערב אבל אינו מתערב, אלא משאיר את הארץ להפקר. ולמנהגה, תלמוד לומר למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ, השם מתערב בקרב הארץ, ושמתי בדוד בין עמי ובין עמך. לכן ספר שמות, כולו מלמד אותנו אמונה, ולכן בקריאת ים סוף, יאמינו בשם ובמשה עבדו. ולמען יאמינו, זה המוטיב של ספר שמות, ריבוי אמונה בקדוש ברוך הוא. על ניסי יציאת מצרים שהם הניסים הגלויים, מלמדים אותנו להשגחת השם גם בניסים הנסתרים. ולכן, מעמד הר סיני שהוא מרכזו של הספר, כמו שדיברנו, שמטרת בריאת העולם הייתה מעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני באמת נתגלה הקדוש ברוך הוא לכל עם ישראל ל-600,000 איש, אבל מעמד הר סיני היה מעמד חד פעמי, וההר ששכן עליו הענן, והצון לבקר על יראו אל מול ההר ההוא, אחרי מעמד הר סיני, פקעה הקדושה מהר סיני. ואז מה ההמשכיות של מעמד הר סיני? ההמשכיות היא המשכן. לכן עשיית המשכן תופסת בספר שמות כל כך הרבה פרשות, תרומה תצווה, כי תישא והקל פקודי, שיחד עם התאונה ההיסטורית של חטא העגל, הרי מעשה המשכן ממשיך, להראות על השריית השכינה בעם ישראל באופן מתמיד, וזה הרבה יותר חזק כמו שמעמד הר סיני, שהיה מעמד חד פעמי. אז מדוע בא מעמד הר סיני? הרי העיקר הוא השריית השכינה באופן מתמיד במשכן. והרי הספר מסיים, ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, נקום ישראל בכל מסעיהם. אותו עם ישראל שנוסע ויורד למצרים ב-70 נפש, אותו עם ישראל כבר יש עליו 60 ריבו, והשכינה שורה בקרבו במשכן. אז מה מטרתו של מעמד הר סיני באמצעו? מעמד הר סיני מוכיח שהקדוש ברוך הוא יכול בכלל לשכון עם בני אדם, כי ידבר אלוקים את האדם וחי, הרי אשתו של שמשון אמרה, אמו של שמשון אמרה, אולי נמות, אביו אמר, למה נמות? כי אלוהים ראינו. אמרה לא אמו, לא חפץ השם לעמיתנו, וכו' וכו'. זאת אומרת, מעמד הר סיני מוכיח את האפשרות שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על עם ישראל, משרה את שכינתו על בשר ודם. יש אפשרות, זה מה שאומר המדרש למשה רבנו, אחוז בכיסא כבודי, שיכול להתחבר משה לכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז משה שהוא השליח הנאמן שנבחר על ידי השכינה, והמוטיב של השליחות גם הוא המשך מספר בראשית, שבספר בראשית רעיון השליחות מופיע אצל יוסף, שמטרתו הייתה לגלגל את ישראל למצרים. הרי ליוסף הייתה שליחות היסטורית לכלכל את העם, כדבריו, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, וזה מלאב לפרו, לדון לכל ביתו. הרי רעיון השליחות מופיע שוב בפרשתנו, פרשת שמות, שלח נא ביד תשלח, שמשה רבינו הוא השליח. כדי שלא יטיל איש ספק בשליחות השליח, בא מעמד הר סיני לומר לנו שהשליחות של משה לדבר עם העם היא הייתה בפרסיה לעיני כל ישראל. זה לא סיפורים שמישהו מספר סיפורים על, אלא כולנו ראינו, כמו שכותב הרמב״ם, עינינו ראינו, באוזנינו שמענו, וכולנו עדים. ואם בחופה צריך שני עדים להעיד על חופה וקידושין, הרי מעמד הר סיני גם הוא משול לחופה וקידושין. כמו שפרש המערשה את הברכה שאומרים מקדש שמו ישראל די חופה וקידושין, שואל המערשה מתי החופה וקידושין? אומר המערשה, קידושין היו במעמד הר סיני, והחופה זה השריית השכינה במשכן. אז את הקידושין האלה שבני ישראל ראו, 600 אלף איש ראו איך שכולם מדברים, השם מדבר עם משה, והוא אומר אינני, הוא אומר לו את עשרת הדיברות. אז זה בא להראות עצם העובדה שהדבר הרוחני יכול לשרות על האדם הגשמי, שיש יכולת באדם להתקשר עם האלוקה, כדברי הכוזרי. לכן מעמד הר סיני בא לעם ישראל, כדי להראות שהאדם יכול להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, יכול להתחבר למצוות, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שכותב הרמב״ם, שזה בא לאמת את שליחותו של משה, שיבוא נביא ביום מן הימים וירצה לבטל שליחותו של משה, נשיב לו ששליחותו של משה הייתה מעמד בהמונים גדולים על ידי 60 ריבו. ולכן בא מעמד הר סיני כדי לאמת את כל אמיתות התורה, שכל התורה כולה ניתנה מסיני, כי דברי חז"ל, 613 מצוות ניתנו מסיני. שמה תאמרו? סבר בראשית כבר התחיל לנו את המצוות. בבראשית יש מצוות המילה, ויש מצוות פרייה ורבייה, ויש מצוות גיד הנשה, וכי בני ישראל בפרשת השבוע, פרשת שמות, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, איזה מצווה הם קיימו? פרו ורבו? זה כבר כתוב בספר בראשית. תשובה כבר השיבה הרמב״ם, שאומנם נצטוו בספר בראשית, אבל פעם השנייה נצטוו על המצווה הזאת במעמד הר סיני. כלומר גם גיד הנשה שהוא כתוב בתורה בספר בראשית, זה לא נכתב אונליין, זה נכתב לפני מעמד הר סיני. לומר לך שכל המצוות כולם קיבלנו מסיני. נמצא שהתפקיד של האבות בספר בראשית היה להיות מרכבה לשכינה ולפרסם שם הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין, עם פרסום בשמו של הקדוש ברוך הוא בספר בראשית, האבות היו עדיין יחידים. משה אברהם נדמה להר, בהר השם יראה, ויצחק לשדה, יצחק פרסם שם שמיים על די עבודת השדה, כדברי אבי מלך, ראו ראינו כי היה השם עמך, ויעקב כבר מיתתו שלמה, ועדיין הם יחידים. המילה עם בני ישראל הופיע הפעם הראשונה בספר שמות, כי ספר שמות הוא ספר היצירה של עם ישראל. ולכן אותו עם ישראל שעד פרשת שמות היו בגדר יחידים שהשכינה שורה עמהם, כשזכו להשרת השכינה בהמונים גדולים במעמד הר סיני, הרי הם הפכו לעם, שאין ישראל אומה אלא בתורתה. כמו שכתוב בפרשת השבוע, בהוציאך את העם מצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ובשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, תפילה והרצאת דמים. לכן גם לדורות, מי שרוצה להיכנס לעם ישראל, הדלת פתוחה. עם ישראל זה לא דת גזענית, עם ישראל מרשה להיכנס לאחרים לתוך עם ישראל, ובתנאי שקבלו עליהם עול מלכות שמיים באמת, כמו מעמד הר סיני נכנסו ישראל לברית במילה, תבילה והרצאת דמים, אז ככה וקבלת המצוות, ככה כל הרוצה לקבל מצוות באמת, הוא יכול להיכנס לתוך עם ישראל, ואז השכינה שורה לעם ישראל. אז האידיאל והמטרה של עם ישראל היא שתשרה שכינה עליהם, אבל עדיין לא הגענו אל המטרה, כי השרת השכינה בספר שמות הייתה בעצם במדבר, במדבר, בכל מסעיהם. במדבר זה לא המטרה שזה יהיה המקום של בני ישראל, אלא כמו שספר בראשית מלמד אותנו בדבריו של יעקב, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אתם את עצמותיי מזה. כלומר, המטרה היא להגיע לארץ ישראל, ובאמת, מספר שמות יכלו ישראל להגיע לישראל, לארץ ישראל, ב-11 יום, כדברי פרשת בשלח, מקדש השם כהנו ידיך, תוך 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, יכלו להקים את בית המקדש, אלא שגרם החטא, חטא העגל, ואחר כך חטא המרגלים, וגרם להם להיות במדבר 40 שנה, להגיע רק בסוף 40 שנה לארץ ישראל, ואז בארץ ישראל הגיעו להגשמת מטרתם בבניין בית המקדש. אבל בעצם לכאורה, כבר אחרי שירת הים, מעמד הר סיני, הייתה דרך סלולה לעם ישראל להגיע לארץ ישראל. אם כן, לסיכום שיחתנו, ניתן לומר כי ספר שמות הוא המשך ספר היצירה של ספר בראשית, כמו שכותב הרמב"ן. רק בספר בראשית זה יצירה של משפחת בני יעקב, הבאה מצרים השבעים, ויוכבד שבין החומות היא מתחילה את התקופה החדשה של היצירה הפלאית של עם ישראל, והיצירה הפלאית מלמדת אותנו שבכל דור ודור גם היום קיים לנו מחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם. שבת שלום.